ברשותכם, אני רוצה להתחיל. אנחנו בשיעור הראשון, בפעם שעברה נתנו הקדמה קצרה, בעצם עולם ומלואו, אבל מכיוון שרצינו למהר, לא יכולנו להתעסק יותר מדי בהקדמה, ורציתי ממש להתמקד בתחילת השיעורים עצמם, בספר מתן תורה. הקטע שלנו נקרא גילוי טפח וכיסוי שפחיים. מה? כן. גילוי טפח וכיסוי שפחיים, זאת אומרת שבכל דבר שנתגלה, וכמו אייסברג, מה שנראה הוא המינימום. מה שמתחת לפני השטח הוא המקסימום. זאת אומרת, בתורה הזאת אנחנו מדברים על רב הנסתר על הנגלה, ולכן זה נקרא תורת הנסתר. החלק הנגלה זה החלק של הפשט, הפשט של התורה, הכתוב, המשנה, הגמרא, פשט, רמז, דרש. כל החלק הזה הוא בעצם גלוי, והנסתר הוא הרבה יותר גדול מהנגלה, למרות שאנחנו מתעסקים בנגלה. למה הדבר דומה? לגוף ונשמה. אנחנו רואים מציאות של גוף, ואנחנו רואים שהדומיננטיות בעולם הזה זה הגוף. אבל הנשמה היא לאין ארוך גדולה יותר, כמובן לא בערכים של נפח, אבל של חשיבות, של ערך פנימי, הרבה יותר גדול מהמימדים של כל הגוף כולו. לכן הדברים לא נמדדים בכמות, אלא באיכות. כמו כן, באנרגיה של האותיות, האות הכי קטנה באלף בית, היא האות הכי איכותית, הכי פנימית. ולכן האות יוד, שהיא נקודה, בסופו של דבר אנחנו רואים שאין שום אות שלא מתחילה מאותה נקודה. יוצא שהנקודה ההתחלתית הזאת היא ההתחלה של כל דבר. ברגע שאני מניח את העת שלי על הנייר כדי להתחיל לכתוב, כבר כתבתי יוד. כמובן שיש גם משהו לפני היוד, לפני הכתיבה, אבל על זה אנחנו כבר נדבר. היש הראשון בעולם שלנו יוצא מהאין, כלומר הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם בורא את העולם יש מאין. אנחנו רוצים לומר יש מאין, זאת אומרת אחרי העין שהוא אין סוף, בעצם יש את היש, את המציאות שלנו. למה קוראים לה אין אין? לא בגלל שאין כלום, אלא בגלל שאין לנו אפשרות להבין. אבל יש הרבה, יש אין סוף. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. זאת לא שאלה מאיפה יבוא עזרי, אלא אני כבר נותן את התשובה. מאיפה בעברי? מעין. העין הזה הוא בעצם ספירת הכתר. בדפים שלכם, כן, נתנו לכם פה דף עבר, החלק העליון קצת מסובך, אבל זה החלק שנקרא כתר. זה נקרא עין. לפי זה, החלק הגלוי הראשון הוא החוכמה שהיא היש. ולכן החוכמה יצאה מהכתר, אז אנחנו רואים שהיש בא מהעין. יש מעין. הבנתם שההסתלצלות היא בצורה כזאת, מכתר לחוכמה, מחוכמה לבינה, מבינה לחסד, מחסד לגבורה, מגבורה לתפארת, מתפארת לנצח, מנצח להוד,
מאוד ליסוד ומיסוד למלכות. אנחנו רואים את זה עכשיו בדו מימד, בתלת מימד זה בעצם ספירלה. כמו ה-DNA בגוף שלנו, כל הבניין הזה הוא בעצם DNA אחד גדול של כל העולם. כן, DNA, DNA זה השם שנקרא אדמית ועירות, א' ד' מימד. כן, זה אותו אותה נופיות. הייתה שאלה? החוכמה והחוכמה מאין תימצא. כלומר, הדבר הבסיסי של העולם שלנו, ההתחלתי, שממנו נבנה הכל, שממנו נעשה הכל, זאת החוכמה. איך אני יודע את זה? אנחנו אומרים את זה. כולם בחוכמה עשית. זאת אומרת, החוכמה האלוהית היא זו שדרכה מופעל העולם. כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ כמיימך, יש לנו פסוקים. לא לברוח משום דבר. כל פעם שאנחנו רוצים לברר נושא, מושג, יש לנו פסוקים בתנך. מהפסוקים האלה אנחנו יכולים לדעת ברמזים. האמת יש לנו כבר הכל, רק אנשים לא יודעים לקרוא את הפסוקים ולעשות את החיבורים. אבל אנחנו אומרים את זה בתפילה, כולם בחוכמה עשית. זאת אומרת שהחוכמה היא היש הראשון, היא העשייה הראשונה. כל צדיק וצדיק זוכה לסי עולמות. זאת אומרת שהוא בעצם זוכה לחוכמה. סי זה יש בהיפוך אותיות, 310 עולמות, וזה בעצם בניין גדול. אם אני מתרגם עכשיו את כל מה שעשיתי כאן, ולעזור לכם אני... רוצה לכתוב את ארבע אותיות שם השם, י' כ' ו' זה שאנחנו רואים אבל לא אומרים. האות הראשונה היו היא כאן. אני לא יכול לכתוב עכשיו את ההי כדי שלא תהיה לי בעיה של מחיקה, אז אני כותב בלועזית ה', זה ההי הראשונה, זה י' כ'. כל הספירות הללו, חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד ויסוד, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ספירות, זה הוו. וו בגמטריה 6, י' כ'וו, והמלכות האחרונה היא בעצם ההיא האחרונה, יוצא משם השם, ששם הוויה. איך קוראים לשם הזה? שם הוויה, לשון להיות. השם הזה הוא בעצם מפעיל את כל העולם. כך נברא העולם, לפי המנגנון הזה. כמובן שיש לפני היהוד, ואמרתי לכם את זה מקודם, בלי לומר, כוסו של יהוד, כמדרגה שהיא ממש ממש פנימית, עליה אנחנו לא מדברים עכשיו, ומכאן כל הבניין הזה, העולם מתחיל להיבנות. ולכן, החלק העליון הזה נקרא מוחים. תדמיינו גוף של בן אדם, ושהמוח הימני הוא כנגד האות י' וזה החוכמה, המוח השמאלי כנגד האות ה' שזה הבינה, וכאן באמצע יש עוד ספירה שלא כתבתי בכוונה תפילה, כי כשכתבתי את זאת אני לא יכול לכתוב את זאת, אבל היא הדעת. אני כותב אותה בקטן, שזה בעצם מקביל למוחון, שהוא נותן את כל האינפורמציה למידות שלנו, שזה עבר, עד היסוד ועד המלכות. כלומר, שם הוויה זה לא סתם שם של מי שהוא, זה השם של החיים. כך נבנה החיים, כמה ספירות יש לי פה? 10. כנגדם כתוב, בעשרה מאמרות נברא העולם. הנה, זה הבניין. עכשיו, אנחנו לומדים חלק שנקרא גילוי פפח וכיסוי כפחי. אני מתחיל את הטקסט. זה היה קצת בסיס כדי לדעת על מה אנחנו מדברים. לא ניכנס מיד לכל העניין, אבל לאט לאט. מרגלה בפי הגדולים אנשי השם, כלומר, הגדולים, יש להם מרגליות בפה, אנשי השם זאת אומרת אנשים שיודעים להגדיר. אנשי השם, אנשים שיודעים לתת שמות, לתת שם לדבר, זאת חוכמה גדולה, כי אני מגדיר את הדבר הזה ויודע בדיוק ממה הוא עשוי, ממה הוא בנוי. אדם הראשון נתן שמות ברגע שהוא נברא, התחיל לתת שמות, זאת אומרת התחיל להגדיר. אז מרגלה בפי הגדולים אנשי השם, במקומות שבאים שם לגלות איזה דבר עמוק, מתחילים המאמר, ככה כולם מתחילים, הנני מגלה טפח ומחסה שפחיים. זאת אומרת, אני כאן מגלה טפח ומחסה שפחיים. מה זאת אומרת מגלה טפח ומחסה שפחיים? שמה שגנוז בכיסוי הוא כפול לפחות ממה שאתה רואה. אתה רואה טפח, אבל תדע לך שיש כפול שאתה לא רואה. בעצם יש סליט. נכון, נכון, בלי סוף. אבל אנחנו לא הולכים עד האין סוף, כדי לא להתגע. גם בו בעשר, תגידי לי, זה כפולות של כפולות, כל אחד תלול מעשר. זה בלי סוף. אז אנחנו עוצרים באיזשהו מקום ואומרים עשר. אותו דבר כאן, מחסה טפח ומגלה שפחיים. זאת אומרת שבסך הכל, הכל בנוי מ-3. אם אני מחסה אחד או מגלה אחד ומחסה שתיים, הכל בנוי מסליטים, מסליטיות. אחד, שתיים, שלוש. שתיים מחוסים, אחד מגולה. ולכן כל הבניין שלנו כן בנוי מפרקים. 3 פרקים, 1, 2, 3. אותו דבר ברגליים, אותו דבר באצבעות. יש לנו פרקים חוץ מכמה אצבעות מיוחדות שניגע בהם מאוחר יותר, הכל בנוי משלושה פרקים, על 3 דברים העולם עומד. יש לנו 10 מדרגות, ויש לנו 2 ו-1, כל הזמן בניין כזה. בערב יום הכיפורים, כתוב בגמרא, כל האוכל ושותה ביום התשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. תשימו לב, אם אני אוכל ביום רביעי השנה כפול 2, כך אומרים המקובלים, לאכול כמות כפול 2, כאילו מעלה עליו הכתוב כאילו התעניתי תשיעי ועשירי. אז כמה ימים אני שם בעצם? 3. כי יש לי כבר את הצום של העשירי חוץ מהסיפור. עכשיו אכלתי בתשיעי ומעלה עליי הכתוב כאילו שמתי תהי ועשירי. אז בגלל שאכלתי, שמתי יומיים, חוץ מהיום ההוא, יום הכיפורים. יוצא שאם אני אוכל כראוי ביום התשיעי, אני שם 3 ימים. בשביל מה? זה פטנט של חכמים, כל מי ששם 3 ימים, 3 ימים, 3 כפול, כמה שעות יש ביום? 24 כפול 3. 72 גמטריה חסד. מי ששם 3 ימים, יש לו אור ושפע גדול. אז חז"ל אמרו לנו, אתה שם יום אחד, אבל אנחנו עושים לך פטנט, כאילו שמת 3 ימים.
וזה באמת לאכול
אכילה ממש. אכילה ממש, דגים בבוקר. יש תודות בכל העניין, אבל רק כדי להמחיש לכם. והנה, הקדמונים שלנו נשמרו מאוד ממילה יתרה. ברגע שאתה יודע להגדיר, אין שום דבר שיוצא מגדר ההגדרה. מובן, אם אני רוצה לקרוא לאוזן אוזן, אני לא יכול להוסיף אות שלא שייכת לאוזן. האוזן שלי צריכה להיות בדיוק א' ז' נ'. זהו. אם אני מוסיף אות, סברתי את המנגנון של האיזון הפנימי שנמצא באוזני. מי נותן שמות? רק מומחה. אדם הראשון קיבל נשמה פנימית שמסוגל על ידי הנשמה הפנימית להגדיר את הדברים בדיוק, אבל בדיוק כמו שהם. לא קצת ימינה ולא קצת שמאלה. פרה זה פה, רש, ה. זה לא משהו אחר. סוס זה סמך, וב, סמך. וכו' וכו' וכו'. מי שכותב בעברית, בלשון הקודש, ולא מדייק באותיות שהוא כותב, מראה על חולשתו בקודש. מי שלא יודע להתבטא. הוא מראה על מחלה פנימית שצריך לרפא אותה. יותר מזה, יש יהודים שלא יודעים לדבר את הלשון העברית, לשון הקודש. יש להם בעיה. הם צריכים לחזור אחרי 2,000 שנות גלות של מחלה, שהם למדו שפה זרה לזהותם, והם צריכים עכשיו לשחזר את כל מה שהלך לאיבוד לשון הקודש. לשונו של הקודש, שמה מיוחד בה, שהכל מדויק, אבל מדויק לחלוטין. דוגמה פשוטה, יד. בכל השפות, זה סתם מילה ש... כן? סוכמה על ידי חיבור של כמה אנשים שאמרו, החל מהיום אנחנו קוראים לדבר הזה כך וכך, לא חשוב בכל שפה ושפה. בעברית יד זה יוד דלת. לכל אות יש מספר, משקל, יוד זה 10, דלת זה 4. 14. מספר הפרקים ביד? 14 פרקים, כן? 14 פרקים. זאת אומרת שאנחנו לומדים מכאן שכל דבר יש לו בניין. כמו שאמרתי מקודם ברמז, אוזן, אנחנו יודעים ברפואה שהאיזון נמצא באוזניים. יש לך בעיה באמצע? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. זה לא אותו דבר אותי? דבר אותי על היד, לא על כף היד. את רואה את הדיוק? יש יד ויש כף יד. זה אצבעות. היד זה מה שתופס פה למטה. האצבעות זה עוד משהו אחר. ולכל אצבע יש שם, והשם שלה מדויקת. כן? השם שלה מדויק של אותה אצבע. העיניים אותו דבר. החותם, האף, תלוי איך, שפתיים, כן? שפה. לשון, שפה זה בחוץ, לשון זה פנימי. אז צריך לדעת את ההבדל בין שפה ללשון. והרבה, הרבה, הרבה עניינים. שיניים, וכל מה שאתם רוצים. כל הבניין שלנו, כל החיים, ציפור, פרדע, קיר, הכל. כל הבניין, כל המילים מדויקות מאוד, בגלל שזו לא שפה שהומצאה, אלא שפה שאיתה, על ידה, נברא העולם. כמו שאנחנו אומרים בפילה, ברוך שאמר והיה העולם. ברוך אומר ועושה. גוזר ומקיים. מה זה גוזר? בחיתוך אותיות. מי שלא חותך באותיות, לא מבינים אותו. כי הוא מדביק את כל האותיות, עושה סלט, לא שומעים. אז כמה שחותכים, יודעים איפה לעצור, איפה למשום, איפה להמשיך, הדברים ברורים יותר, יש להם את המשקל ואת הבניין. לכן בין אות לאות צריך רווח. ורווח ישימו בין עדר לעדר. אם לא זה הופך להיות, כן? קטן. שדרך אגב, קטן זה תמיד קטון. לכן קוראים לו קטן. וכו' וכו' זה בלי סוף. אין שום שפה בעולם שמשתווה ללשון הקודש, כי היא לשונו של הקודש ברוך. אז אותו עניין, יש באילן סודות, כן, למשל תפס אילן, לא חשוב, אילן יש לו משקל של א' י' ל' י' א' זה 1, י' זה 10, 11, ועוד 30, 41, ועוד 50, 91. זה בדיוק הגמטריה של הוויה, י' כבקה, זה שם אדמי. זאת אומרת, הוויה ואדמי, שם הוויה זה שם שאני רואה, י' כבקה, ושם אדנות זה שם שאני אומר, אני רואה משהו ואומר משהו אחר, הוויה 26, אדמי 95, ויחד 91 גמטריה אילן. זאת אומרת שהאילן זה סוד גדול, שהוא מחבר בין מה למה? בין שמיים וארץ. לכן האילן הוא חיבור בין התנאיות לארציות. ככל שהוא קרוב יותר לאדמה הוא חום, ככל שהוא עולה יותר הוא ירוק, כי הירוק הוא מידה אחרת של תפארת, יש לכל דבר צבע וכו' וכו' וכו', זה בלי סוף. אז קוראים לו עץ מלשון עצה. כשאומרים שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא לא אכל שום עץ, הוא אכל עצות. עצות של מי? לצורך העניין של הנחש. אז כל העניינים כאן זה הכל בניין אחד גדול, וצריך להבין את הסודות. גם אנחנו קוראים לדברים בשמות. נותנים שמות, נכון. בגדר נבואה. כשנתת שם לבן שלך, אז עוד קיבלת את זה מלמעלה מהשמיים. לכן קראת לו עוד. נבואה מלמעלה. לא טעית.
לא.
לא טעית. זאת. אז זה בגלל שהשם הזה, לא טעית, אבל השם הזה, כן, קרה משהו במשך ההיסטוריה, שבמצבים מאוד 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 קריטיים, ולא משחקים עם זה, הרבה אנשים היום משחקים עם הדברים האלה, כאילו הם הפכו להיות מקובלים, אז מחליפים שמות, אתה לא יכול להחליף שם שם. שם זה אנרגיה וכיוון, אל תקרה שם, אלא שם. אתה נותן לו כבר יעד. לא משחקים עם שמות. גם אם השם גלותי יש לו אנרגיה. למשל, היסטוריה זה ההסתר של יהוד והוא. זה ההיסטוריה, הסתר יהוד כה. אם יש שני שמות, אז יש שני כיוונים. זה כמו שני פנסים, שתי נורות שמגלות, יש אחד דומיננטי יותר, תלוי איך קוראים לו, ולכן בכתובה כתוב, לא יודע מה, שושנה בת רבקה, זה מתקרת, זה נקראת בלשון כן, של כולם, רוזי. צריך לכתוב את הכל. בסדר? השם הוא דיוק. ובדיוק הזה צריך לדעת שכל הבניין שלנו בנוי בצורה כזאת. גם השמות שאתם רואים כאן. חוכמה זה לא סתם מילה. בינה זה לא סתם מילה. בחוכמה יש כוח של המהות. בבינה יש פה בניין. בין לבין. בחסד, יסוד, אני לא רוצה עכשיו לעשות, רק בגדול. יש לנו הרבה הרבה עבודה, צריך להתחיל מההתחלה. והנה, לכן, אני חוזר למה שאמרתי, הקדמונים שלנו נשמרו מאוד ממילה יתרה. לא אומרים סתם מילים, לא זורקים מילים באוויר. כל מילה יש לה נשקל. שהורונו ז"ל במסכת מגילה י"ח, הקדמת הזוהר על פי סולם עוד י"ח, מילה בסלע, שתיקה ומה שתוקה בטרם. בטרם, טרם וסיים. זאת אומרת, זה ביטוי בארמית. מה? זה ביטוי בארמית. מילה בסלע, זאת אומרת, כשאתה מדבר מילה זה שווה סלע, תדע לך שהשתיקה היא שווה כבר שני סלעים. אז תחשוב תמיד, לפני שאתה מדבר, אם כדאי לך לדבר, או כדאי לך לשתוק באותו מעמד. סייג לחוכמה, שתיקה. זאת אומרת שיש לנו פה עניין לדעת שלפני שמדברים יש קומותיים של שקט, של לפני הדיבור, השקט של לפני הדיבור. את מדבר על עצמך או לעצמך? גם כן. את מקללת נהגים במכונית?
הם לא
יכולים
אותי
להקליט. למה
את עושה
את זה?
כולם עושות את זה.
כולם עושות את זה? זה חבל כי את ממלאת את החלל של האוטו בכללות. זה לא טוב. לא, אני לא צוחק. כל מילה היא לא הולכת לאיבוד, תיזהרו, כי לא דבר רכי. יש לנו מלאי של מילים. ברגע שהמלאי הזה נגמר, הולכים לעולם הבא. צריך להיזהר מאוד, המילים זה דיוק. אז סוד באריכות ימים זה שתיקה. שיד לחוכמה זה שתיקה. כן, החוכמה תחיה את בעליה. ככה אומר שלמה המלך. ואם שיד לחוכמה זה שתיקה, אז מי ששוטט יותר חי יותר. ומי שמפטפט יותר ומבלבל יותר, וכל הזמן פולט מילים סתם מהפה, ומקלל חד ושלום, הכל הופך להיות אצלו קל. לקלל זה לעשות את הדברים במקום עם משקל, קל. בלי אמיס.
של המשקל.
זה
משהו אחר. קודש בתורה זה לא דיבור, זה דיבור אלוהי. אין בזבוז בדבר הזה. לכן רוב דיבורנו צריך להיות קשור לקודש. לפנו מזל, בלשון הקודש, בעברית, רוב הדיבור שלנו, אם נרגיש או לא נרגיש, זה בלשון הקודש. לכן, וערכת ימים על האדמה, על ארץ ישראל. בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך. זאת אומרת, יש פה עניין של עריכות ימים, ככל שאדם שומר על פיו. אז לכן, השתיקה יותר חשובה. למה כתוב שמילה בסלע ושתיקה בטרן? ככה כתוב דרך אגב בגמרא, הגמרא אומרת אמרי במערבה, אומרים בארץ ישראל. זה הביטוי של ארץ ישראל, עדיף לשתוק מאשר לדבר סתם. פירוש, אם יש לך מילה יקרה בפיך, ששוויה סלע, סלע זה משקל, זה כסף, דע שהשתיקה ממנה שוויה שני סלעים. אז לפני שאתה פותח את הפה כדי לומר משהו, תחשוב פעמיים. מפה זה בא, תחשוב פעמיים. כי זה פעמיים שתיקה ודיבור אחד. אני רוצה לעזור לכם קצת. בכל העניין הזה, איפה הדיבור פה מתחיל? מהחוכמה? החוכמה מדברת? איפה הבניין של העולם שלנו מתחיל? לא. כאן זה הבניין הרוחני הפנימי שמביא לדיבור, אבל הבניין מתחיל מפה, עולם חסד ייבנה. זאת אומרת שהבניין שלנו זה בניין של העולם הזה. כמה מדרגות יש בעולם שלנו? 7, נכון? הנה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 מדרגות של העולם שלנו. אבל נכון שהדיבור מתחיל בקומות עליונות, אבל הוא מתבטא ויוצא כאן. עכשיו, את הקטר אני לא סופר, כי זה עין, נכון? אז כמה מדרגות יש לי לפני הדיבור? הנה, תקרא בסלע, 2. זה השקט שלפני הדיבור. והמלכות זה מתחיל, שמה מתגלה. אבל התקרא היא כאן. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא לפני שנתן לנו את התורה, כתוב, ואהיה שעשועים יום יום. אתם מכירים את הפסוק הזה? ואהיה שעשועים יום יום. אומרים חז"ל, מה זה יום יום? חוכמה ובינה, לפני שהתורה ניתנה, יש כבר שעשועים יום יום, יומיים של שקט לפני מתן תורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא חושב פעמיים לפני שהוא נותן לנו את התורה. גם הוא. כן? הפסוק במשלי. יום הכיפורים זה מתן תורה, מתן הלוחות. מתן הלוחות, בסדר? אם יש קושי, לשאול. כי זה שיעור שהוא מורכב, זה עציר מאוד ונוגע בכל מיני נקודות, אז לא לפחד, אני כאן כדי לענות, אפילו אם אנחנו לא מסיימים את הטקסט, זה לא חשוב, יש לנו המון המון עבודה בעניין הזה, אז לשאול שאלות, לא להתבייש. לנשים ניתן כוח הדיבור, כן? בגלל שהמדרגה שפותחת היא בינה, נכון? אחרי הבינה מתחיל החסד, בינה יתרה ניתנה לנשים. בגלל שיש לה בינה יתרה, אז היא מתחילה בעצם את הבניין של הדיבור. אצל הגבר יש מדרגה אחרת, כן? והמדרגה האחרת נותנת לו קצת יותר שתיקה. זה לא אומר שהוא שוטף, תמיד, כן? תלוי מי ומי. לכל אחד יש בניין מיוחד. על מה? ביום השביעי, על היום שצריך לאכול בו כפליים, אוקיי? כן, כן, אבל לא ניכנס עכשיו לעניין, אבל זה נכון, צריך, יש לפני מדרגה, יש שתי מדרגות של הכנה. אני לא יכול להיכנס גם בגלל הקהל לכל מיני פרטים שאני לא יכול להיכנס, אבל מי שקצת הולך קדימה במהלך יכול להבין הרבה דברים. אני נותן גם כן, אתם מגיעים. אסור לי להגיד הכל, והסגנון הוא בנוי בצורה כזאת שאני גם כן מחסה שפחיים ומגלה טפח. תוך כדי שאני אומר לכם את מה שאני אומר.
זאת אומרת שהקדמונים, חז"ל, היו נזהרים מאוד בדיבור, לא לשכוח שהדיבור הוא המפתח של האנושות. האדם קיבל את הדיבור כמתנה, רוח ממללה, כוח הדיבור, כוח המילים, ואנחנו יכולים לתקשר על ידי דיבור בצורה נפלאה. צריך להבין מה שלמה המלך רצה לומר, זה לא סתם הבל עבדים. זאת אומרת שבסופו של דבר שעושים את החשבון של כל החיים, אין עוד מלבדו. אבל זה רק למי שהגיע למדרגה גבוהה, 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 כמו שלמה המלך, יכול לעשות תיקום. זה כמו אלה שלא אכפת להם מהכסף, רק העשירים. העשירים אומרים את זה, כן? זה מה שאני אומר. כל אדם שעוד לא טעם את המדרגה, הוא לא יכול לדבר על המדרגה הזאת. אז כששלמה המלך אומר הבל הבלים, כן? אז הוא גם שם מדבר על שבע מדרגות. דרך אגב, תספרי כמה הבל הבלים, הבל הבלים, הכל הבל, יש לך שם שבע מדרגות של הבל. אנחנו מדבר על כל הבניין שמתחת לקומה שעליה אנחנו מדברים. אבל למעלה זה הרבה יותר גדול. מה? כן, נכון. נכון? כי עדיין זה עוד לא מתבסס. אני רק זורק את המילים שבינתיים הרב נכנס, עוד לא עשינו כלום. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 שורות. עוד לא התחלנו בכלל. בסדר? בינתיים למדנו דברים, הם לא באוויר. איך נזהר איך מדברים? הדיבור הוא לא דבר קל, הוא לא דבר ריק, יש לו משקל, כן? אני לא חושב שזה דברים באוויר. לא, לא חשוב. את צריכה לדעת שיש פה עניין שהוא בניין אמיתי. את צריכה לצאת מהשיעור עם כלים. כלומר, הכלי הראשון שאת יוצאת איתו מהשיעור, גם את, לא רק מה שאני אומר, את, זה שאת צריכה לתת עכשיו משקל לדיבור. זה משנה משהו במציאות שלך. אם יוצאים משיעור ולא מיישמים את מה שאנחנו לומדים, חבל. כלומר, אין פה כפייה, אבל זה רווח נקי. אז אפשר כבר ליישם. כלומר, לפני שאני מדבר, אני שותק פעמיים. זה המון. אתם יודעים כמה מריבות זה מוריד? זה לא דבר שהוא באוויר. זה דבר שיכול לבנות זוגיות מחדש. זה דבר שיכול לתקן את היחסים שלך בינך לבין הילד, לבינך לבינך, בינך לבין השכנים, בינך לבין ההורים. זה המון. דברי.
זה המון.
נכון. נכון, הדברים הקשים הם גם אמיתיים. כל מה שקל זה כמו כללה, קל קל.
לא, אני מתכוונת
לחוק של זוג ולהביא את מה שאתה חושב. נכון, לכן אנחנו לומדים. גם ביום יומיות אנחנו צריכים לשאוף לדיבור מדויק. לאט לאט. זה חיים שלמים, זה לימוד, אבל בסופו של דבר זאת מדרגה שנותנת לאדם משקל אמיתי וכל מילה קובעת. ותכף נדבר על זה, על אנשים שפשוט פולטים מילים ואין למילים האלה משקל, רק כדי שסתם להוסיף עוד ולהוסיף עוד ולעשות כל מיני דברים. השפה שלך היום היא כמו שהייתה לפני 10 שנים?
התקדם.
כן, 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 כן. אל תפחדי, אל תפחדי, יש בורא לעולם, את לא שולטת על הכל. נכון, ללמוד. זה חיים, זה חיים. זה חיים. אנחנו לומדים. את אימא, ביום הראשון את לא יודעת איך זה עובד, נכון? ביום השני קצת יותר, ביום השלישי קצת יותר. אני לא יודע מה זה אבא לפני שאני אבא ומתחיל. אין בספר להיות אבא, נכון? אבל ככה לומדים. זאת אומרת שהחיפוש של הדיוק הזה זה חיפוש של כל החיים. בוודאי. כן, וללמוד ולנסות לספר ולנסות. מי שמזלזל בדבר, תנו להתקדם בטקסט ותראו. כן.
אז דרך כלל בן אדם,
בוודאי. מה זה כל אחד? זה צריך למלא במילים?
לא, אבל די לא הפניון, בן אדם בא מבטר, אתה אומר לו, אתה רוצה הכל שני על הרבה.
עוד פעם, יש רמות בחיים. אנשים, ככל שהם גדולים יותר, כל מילה אצלם קובעת. למה אני מדייק כשאני פותח ספר הלכה ברמב״ם, בגלל שהוא אמר, כשיעשה תשובה וישוב? מה, הוא לא יודע לדבר עברית? אני אומר לעצמי, האדם הזה הגיע למדרגה כזאת של דיוק, שכשהוא אומר לי יעשה תשובה וישוב, הוא מתכוון פעמיים. ואז אני אומר, זה הלימוד האמיתי. למה התורה אני מדייק על כל מילה? בראשית ברא. זה לא עובד בעברית. הייתי צריך לומר בראשית הבריאה. אין דבר כזה בראשית ברא. אלא שבראשית, אם הקדוש ברוך הוא אמר והוא יודע לדבר עברית, אז כנראה שהוא רוצה לומר שזה שם עצם. שם של מישהו שנקרא ראשית. אז בראשית, אומר רש"י, ישראל שנקראו ראשית. אתם מבינים מה קורה פה? ככל שאנחנו עולים לשורש, המילים מדויקות. וכך אני לומד תורה. אני לא יכול לפתוח דף גמרא אם אני סתם לא מדייק בדברי רבותינו. למשל במתן תורה כתוב שהקדוש ברוך הוא הניח עליהם את ההר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לא, שם תהה קבורתכם. ורוב האנשים שמצטטים את הגמרא, מה יאמרו? כאן תהיה קבורתכם, אתם תגברו עכשיו, אני אוריד לכם את הער על הראש. זה לא נכון. את מבינה איך זה משנה את כל הטקסט? מה זה שם תהיה קבורתכם? לא פה מתחת להר. כביכול רטרואקטיבית, כל העולם לא היה נברא. אני מחזיר את הכל לתוהו ובוהו. מילה אחת שינתה את הכל. אתם מבינות את זה במשקל של המילים. אמרנו שלכל מילה יש מספר. אז תעשי את המספר שלי בבקשה, במקום 4 בסוף, תשימי 3. אז תגיעי לטול קרן, נכון? למה? זה מדויק מאוד. אין פתרות, זה לא קולח. אין לכם בעיות עם זה? תתקשרו לחול, 20 מספרים, צדק אחד, אפשר לטעות. לא, אתה כבר במדינה אחרת, במקום אחר, מדבר עם אדם שאף פעם לא שמעת בחיים ואתה לא רצית להגיע אליו. אתם מבינים את המשקל? אותו דבר כאן. אנחנו לא רואים הכל. אני מדבר ברדיו. עם מי אני מדבר? עם המיקרופון שלי לבד, אני בחדר לבד, סגור. בחוץ יש 30,000 איש ששומעים אותי, יותר מכל השיעורים שאני יכול לעשות בשנה. אתם מבינים את הפער בין מה שאני רואה לבין מה שקורה באמת במציאות? אתם לא מבינים. כל משקל יבואו אנשים שיגידו לכם, לפני 10 שנים אמרת לי, בחיים שלכם, מילה אחת ששינתה לי את כל החיים. וואי וואי וואי, איזה פחד. קורה לכם? קרה לכם? שמזכירים לכם מילה אחת שאמרתם. תראו איזה משקל יש למילים. זה לא מספיק לי. אותי זה מספיק. זאת אומרת שיש חשיבות לכל מילה וצריך לשקול אותה. אני לא אומר שכולם הגיעו לרמה הזאת, אבל זה היעד. אנחנו צריכים ללמוד לכבד את הדבר שעושה אותנו בני אדם, הדיבור. רוח ממללה. ולכן הקדמתי ואמרתי שהאדם הראשון ידע לדייק ולתת שמות. זה הגדרה. הוא לא נתן שמות מזויפים, אלא בדיוק מה שצריך. כשהגעתי לארץ, אני כתמי חוזר, הייתה לי עברית של ילד בן 12. והייתי צריך להשלים, ועד היום אני משלים, וממשיך להשלים, כי ללמוד זה נקרא אולפן. אולפנה. אי אפשר להפסיק. זה כוח שבסופו של דבר דבריך נשמעים. אתה רוצה שדבריך יישמעו? תן משקל לכל מילה. בסופו של דבר יודעים לכבד את זה. אם אני פותח ספר באריזה, כל מילה זה בול, אין מילה אחרת שבמקום. אין. אם אני יודע שהרב הגיע למדרגה כזאת, אני יודע לכבד את הלימוד שלו. זה לא סתם איזה טקסט אני קורא בעיתון.
שבמקום זה יחלה מילה נרדפת וטטטטט. זה בסיס חשוב מאוד. הספר הזה לא סתם מלמד אותנו קבלה טכנית, אלא קבלה לחיים. קבלה איך לחיות ולקבל את הדברים במשקל האמיתי שלהם. יש שאלות? בוודאי, בוודאי. עוד מעט, תכף נראה. שירה זה עוד משהו אחר, זה ביטוי פנימי של הרגשה מאוד פנימית ועליונה של הפחות. יותר גבוה מדיבור, רגיל. מי שמגיע לשירה, מגיע למדרגה של ביטוי שמחה כבר. והכוונה, הנה, לאותם הפולטים מילים מיותרים או מיותרות, אפשר לומר גם מיותרים, שאין בהם תוכן ושימוש לעניין. כלומר, הרב פה מתחיל לדייק. אומרת אנשים שסתם פולטים מילים מהפה. כל מילה שנייה הם מוסיפים מילים שלא שייכות. הייתי בצהל, היה כאילו. בשביל מה כל המילים המיותרות האלה? אלא כדי לספר את הלשון להנאותה לעיני המעיין. יש אנשים שאוהבים את הפלפול בלשון רק כדי לעשות את זה יותר מעניין, שיגידו שהם חכמים. איך אתה יודע שהוא חכם? אתה לא מבין כלום. יפה. כמו עודף כיסים לחסות על כל מיני דפקטים בלבוש. כיסים זה מנסון כיסוי. כשרוצים לחסות דפקט, תשאלי כל מעשה ואופנה, אז שם כיסים וכל מיני דברים כדי לחסות את כל הבלבול. אז יש לך כל מיני לבושים עם כל מיני דברים, בסוף יש איזה דפקט מאחורה, שמים לך איזה מסר. ככה אתה לא רואה כלום. תוקיות בלבושים. מי שמרגיש בגלות בריא. יש אנשים שלא מרגישים שהם חולים. אז מה אם זה מפריע?
לא, אבל זה לא שירדת את זה בלבית.
מלבית. נכון, אבל לפעמים הדברים היפים לא אומרים כלום. אם הדברים היפים יש להם תוכן, אני מסכים. אבל יש אנשים שרק מדברים יפה, כן, בתרפתית רואים את זה הרבה, נכון? כל מיני פילוסופים למיניהם שבאים ואומרים לך מילה, שבסופו של דבר הם רצו להגיד רק דבר אחד. היום זה אופנה, נכון? את הולכת לאיזה מסיבה, וירח דבש קולח על בננה מעוטפת. מה זה? סתם מלפפון עם ריבה בשמות. בסדר, אז עשו לה כל מיני דברים, בסדר. והיה זה בעיניי, או בעיני קדמוננו, לאיסור חמור. תשימו לב עכשיו, הוא עולה מדרגה. זה לא סתם מילים סתם באוויר, אומר פה שזה איסור חמור, זה בזבוז של אנרגיה ומילים. כמפורסם למסתכל בדבריהם, וכמו שהוכיח בקונטרסים הבאים. ואם כן, צריכים אנו לתשומת לב להבין מליצתם זאת שהייתה שגורה בפיהם. וכחזל שהם אומרים לנו משהו, אחרי לפי זה, כשאני קורא את הטקסט של הרב הזה שמדבר כאן וכותב, אני יודע שכל מילה שהוא אמר, מדויקת, אני חייב לדייק במילים. זה לא בערך, זה בדיוק מה שהוא אמר, ואם אני לא נכנס לאובי הקורה של כל מילה ומילה, לא הבנתי. זה הסוד. סגורה בשיהם, זאת אומרת, שחז"ל, כשהיו מדברים, כן? אז תמיד זה רגיל בפה. סגור. סגור, זאת אומרת שגם כן הוא מסגר את זה, וגם כן זה נמצא בתוך הפה שלו בצורה שזורמת. עד כאן, החלק הראשון, זאת רק הקדמה. ג' מילים בהסתר של החוכמה. עכשיו אנחנו נכנסים יותר לחוכמה. אמרנו שיש הסתר שהוא יותר מן הגילוי. בתוך ההסתר יש שלושה שלבים, שלוש מדרגות של ההסתר הזה. והעניין הוא, יש ג' חלקים בסודות התורה. אמרנו שהעולם בנוי מ-10 אבל מחולק ל-3, נכון? הנה, שלושה חלקים בסודות התורה. אשר בכל חלק וחלק יש טעם מיוחד להסתר שבו. לא שאתה מסתירים משהו, יש סיבה. ונקראים בשמות אלו. אחד, אינו נחוץ. כלומר, אתה עכשיו צריך להיזהר, עוד מעט תיכנס לכל אחד. אינו נחוץ. יש דברים שלא היית צריך לומר. למה אמרת? לא יודע, יצא לי. מה, אתה מכונה שפולטת מילים? אינו נחוץ. מדרגה אחת. מדרגה שנייה, אי אפשר. מדרגה שישית, סוד השם ליראיו. אנחנו בינתיים זה רק בגדר של קוד, אנחנו לא מבינים בדיוק, וסופן אנחנו נכנסים. ואין לך פרט קטן בחוכמה זו, של תורת הקבלה, שאין נוהגים בה ביאורים מגמל חלקים אלו, ועברם אחת לאחת. אנחנו מתחילים בהאינו נחוץ. מה זה האינו נחוץ? פירוש, שלא תצמח שום תועלת על ידי גלותה. אני רוצה עכשיו לגלות משהו, אבל זה לא יועיל לכלום. סתם זרקתי מילה, כי זה עושה לי כיף לזרוק אותה ולסלוט אותה, אבל זה לא מקבל שום דבר בכל מה שאני רוצה להעביר. חכמי הקבלה מתייחסים לזה בחומרה גדולה. אז כדי כך שהם אומרים, אם אני לא שומר את המילים המדויקות ואני סתם זורק מילה שלא נחוץ, זה כאילו פלטתי זרע לבטלה. אחד זה שלא. שזה איסור חמור, כי זה לא בונה, כי זה לא מוליד, כי אין בזה בניין. עוד פעם אנחנו חוזרים על חשיבות המילים, על המשקל. פירוש שלו תשמח שום תועלת על ירית גלותה. וכמובן, אשר אין בזה משום הפסד כל כך, תגיד, טוב, נו, מה בכך? אמרתי, נו, אז מה? אתה יותר מדי עזמני. אתה יותר מדי מדייק. לאן אני מגיע עם הדרגה כזאת? אני מתחיל לדאוג בכל דבר. כי רק עניין של נקיות הדעת יש כאן. בסדר, אתה מדייק, אתה רוצה להיות נקי בדעת, אתה איסטמיס כזה. אז אתה מדייק בכל מילה ומילה, אבל אין בזה שום נזק, אל תגיד. והיינו, כדי להיזהר מן אותם מילי מעשים המוגדרים בשם, מה בכך? הנה המה בכך. והיינו, מה בכך שעשיתי זה? אומר פה הרב, יש לי זלזול, שנקרא, נו, אז מה? כן, הוא קורא לזה מה בכך. מה קרה? זה גרם נזק כל כך גדול. מה בכך? כיוון שאין הפסד בדבר. אומר פה הרב, ודע שהמה בכך נחשב בעיני החכמים למשחית היותר נורא בין המשחיתים. על זה נאמר בתהילים ובמושב ליצים, לא יש שם. מה זה מושב ליצים? זלזול וצחוק ולעג על כל מילה ומילה. אין משקל למילים, אין תוקף לדברים, אין כבוד, אין כובד. שום דבר. הכל כזה צח באוויר. זה המה בכך. כלומר, הזלזול הזה. זה מה אתה מבלבל את המוח. אומר פה הרב, אם אתה רוצה להתחיל בתורה הזאת, תדע לך שהדבר הכי חשוב כאן זה הדיוק. ולכן תמיד כשאנחנו לומדים, שרגיל ללמוד אותנו, בסייעתא דשמיא, תמיד אני חוזר על מה ששואלים, כדי לומר שהשואל ישמע בעצמו מה שהוא אומר. ואני חוזר על המילה כמה פעמים, ואתה אומר לו, סליחה, רציתי לומר משהו אחר. אבל אמרתי משהו שונה.
אז זה לא שאתה שואלת על מה שאתה אמר.
אז זה משמיע לו
אני מסתכל לו את מה שהוא אומר. כמו פסיכולוג, שכשאתה אומר מילה, הוא חוזר על אותה מילה. מה הוא עשה?
לא, שאלה שלי, בעצם יש מצב פה, שאנחנו מתקשים
למשקל. המשקל הזה בא ונותן לו משקל למילים שהוא אומר, ואז הוא פתאום בונה את עצמו מחדש. הילד שלי, בן ארבע, בא בלילה ואומר לי, אבא, יש מפלצת בחדר. מה אני אומר לו? איך יש זה מהר? לא נכון. יש מפלצת? תתאר לי את המפלצת? הוא מתחיל לצחוק בסופו של דבר, כן? הוא רואה שמה שהוא אמר היה מוקדם, הוא מתחיל לחזור למימדים האמיתיים של הדבר. אם אתה מזלזל וזורק לאחר יד את מה שהוא אמר, לא בנית שום דבר. אז כשאתה נותן למישהו לשמוע את המילים שהוא בעצמו אומר, זה מחזיר לו ממראה והוא בונה, הוא אומר, רגע, אני נגדמתי קצת. אז זה מחזיר לאדם את המילים, את הבניין, סליחה? נכון?
אני מדבר את להגיד בעניין הזה של הבנות במילים, אדם שהגיע, או שמטבעו הוא מדעי ומדעי, הוא גם מאוד פגיע, משום ש... וזה לא חוזק, במצב אצלם זה גם לא חוזק, כי הוא מאוד פגיע במדינות שיש
תלוי, הוא צריך לדעת, תלוי, הוא צריך לדעת שלא כל האנשים באותה רמה. עוד פעם, אני מכבד, גם אני לא ברמה של דיבור, כן? מושלם. הרבה חסרונות, אבל אני לומד, אבל העיקרון הוא לדעת שהמגמה היא להגיע בכלל ישראל לדיבור כזה. אבל יש הרבה 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 קומות. אני לא יכול לבוא לכל אחד ואחד ולהגיד לו, מה, אני למדתי את הדיוק במינים, זה מאוד חשוב, עכשיו אל תדבר איתי, תגיד מילה כזאת, ותגיד, אתה מתחיל לשגע את האנשים. אתה צריך לדעת איפה המשקל, אבל אתה, זאת עבודה עצמית, בשבילי. אל תחמיר על אחרים, תחמיר על עצמך. אנחנו נותנים יותר מדי חומרות לאחרים. אני לא נותן חומרות לאחרים, אני מחמיר על עצמי, אני רוצה להחמיר. זאת אומרת, אני צריך לדעת אם יש לי עסק. ילד קטן שיבוא, כן? אני לא מזלזל במה שהוא אומר, אני מלמד אותו, לאט לאט. אז אני יורד לקומה שלו ואומר את המילים שהוא אומר, ולאט לאט הוא לומד לדייק במה שהוא אומר. בלי לזלזל, בלי להגיד לו, תשמע, אני ברמה אחרת, אדוני תדבר איתי בדיוק, כי אם לא, אני לא מבין. אז אני יכול לא להיות פגיע בכלל, כי אני יודע מה הם הרמות של כל אחד ואחד. את לא יודעת הרבה דברים. יפה. זה כאב של כל יהודי טוב. אחרי לצורת איתי, אני בתוך החדר לימוד שלי, ומדי פעם אני בא ועולה, אני אומר לה, אני מתוסכל. אני מרגיש שאני ריק, בגלל שחסר לי המון, וכל הספרים שיש לי זה כלום, ומיליארדים של דברים אני רוצה לדעת, ואני לא מבין, ואני, ככל שאני לומד, אני לומד שאני לא יודע כלום, ואני עוד פעם חוזר. זה תשקול. אבל, זה גם נותן מנוע לדמות. כלומר, אסור שהדבר הזה ייעץ, אבל הוא צריך לתת לך את הכוח להמשיך. אז מדי פעם נופלים ככה באיזה מין, זה יותר מדי גדול עליי, אבל יש לנו אחריות. אנחנו השופר של האנושית, לא לזכור. אבל זה הרגשה פנימית, זה הרגשה פנימית, זה לא אומר שבאמת אתה לא יודע. עוד פעם, חוזרים לפרופורציה. אתה יודע, אבל בגלל שאתה מדייק יותר ולומד יותר, אתה מרגיש עוד יותר חסר. כן, אדם שיש לו מיליון שקל בבנק, חסר לו מיליון. יש לו מנה, רוצה 200. ואם היה לו 2 מיליון שקל, הוא עני ב-2 מיליון שקל. אדם שיש לו רק 20 שקל בבנק, חסר לו 20 שקל. אתם מבינים? הכל בפרופורציה. בדיוק. כגודל מה שיש לך זה גודל החיסרון. ככל שאדם גדול מחברו, יצרו גדול ממנו. זה אותו עניין, זה אותו משקל. אז לא צריך להתייאש, ההרגשה הזאת היא הרגשה נכונה, כמו שההרגשה של מחלה היא הרגשה נכונה,
כמו שהרגשה של כאב זה הרגשה נכונה, אבל אפשר להיות אפילו להיות בשמחה. כלומר, הרב קוק למשל בהלכות תשובה אומר, בענייני תשובה, באורות התשובה, שאדם צריך להיות שמח מזה שהוא מתוודה על חטאיו. למה? כי הוא הגיע למדרגה של בידוי. עכשיו הוא אומר את הבידוי, הוא אומר שהוא עשה דברים רעים, אבל עצם העובדה שהוא הגיע למדרגה הזאת זה כבר שמחה. אתם מבינים? זה מין פרדוקס כזה, אבל זה הבניין האמיתי. בסדר? לכן, יש כאן עניין מאוד חשוב. רציתי לומר משהו, אמרתי שעם ישראל הוא השופר של האנושות, יש לנו פסוק, שאני מצטט אותו המון, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. זאת אומרת, באנו לספר את תהילת השם בעולם. כדי לספר את תהילת השם בעולם, אני חייב לדייק. כי אנשים שאלו אותי שאלות, אמרת, ותופסים אותך, ככל שאתה גדול, תופסים אותך על כל מילה. תראו אנשי כנסת, כל מילה קטנה תופסים אותה. ובאמת זה צריך להיות ככה. כי אתה לא יכול להיות ברמה של שליטה על עם שלם, על מדינה שלמה, והמינים שלך קלות. לא, כל דבר יש לו משקל. אנחנו מצפים עם ראש ממשלתנו שכל מילה תהיה מדויקת, נכון? אני לא אוכל לסבול שראש ממשלה סתם פולט מילים מהפה ומשקר ומוציא, זה לא עובד. אז אני צריך להתלמד, אני צריך ללמוד וללמד גם כן להיות בכובד ראש ולשקול כל מילה ומילה. כי כשישמעו אותי, ידעו שאני לא מזלזל במילים וכל מילה היא מדויקת אצלי. כשאני אכתוב ספר ולמדו את הספר הזה, יגיד עצמא, אם הוא אמר ככה, זה בגלל שהוא התכוון לזה. הוא יכול היה לבחור מיליון מילים במקום המילה הזאת, אבל הוא בחר במילה הזאת. וככל שהרב גדול, מדייקים במילים שלו. איך אומר הכתוב? הכתוב ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. כי אתה חוזר ועולה, עולה, 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 לאן? במידת הדין. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם קודם כל במידת הדין. בשורה שהעולם לא יכול להתקיים, הוא שיתף מידת הרחמים. זאת אומרת שככל שאני מתקרב אליו, לאן אני מתקרב בעצם? לדיוק, למידת הדין. דין זה ככה ולא ככה. אבל ככל שאני ילד יותר מופרע, כיתת מבר, זה מידת הרחמים. בסדר, יאללה, תחבא, כולם חברים, אתה יכול לדבר ככה, אין בעיה, כן, אתה בצבא, עכשיו תקלל. אבל ככל שאתה עולה, אתה עולה לפסגה, ושם הדיוק הוא עוד יותר ויותר ויותר. הדיבור האלוהי הוא הכי מדויק. נכון, אנחנו מצפים מהקדוש ברוך הוא שברא את העולם, שכל מילה, כל אות, לכן תסתכלו כמה בספר תורה מדייקים שעל כל עוד קטנה תוגלים את הספר, פוסלים את הכל, מפסיקים לקרוא. מה קרה? אי אפשר, הדיוק כאן זה חיים. שהרי כל מבלי עולם שנבראו ושעתידים לברות אינם אלא מסוג האנשים של מה בכך. כלומר, רוב האנשים, אומר פה הרב, ואנחנו יודעים את זה, צריך לקחת את זה בחשבון, זה אנשים של מה בכך. לא נותנים משקל לכל דבר, אל תגיד. דהיינו שעוסקים ומעסיקים את גדולתם בדברים שאין בהם צורך. לכן כתוב, האינו נחוץ. הרבה 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 מהמילים, הרבה הרבה מהפעילות, נתקעים ובלי צורך. ולפיכך לא היו החכמים מקבלים שום תלמיד, בטרם יפיג ממנו ביטחון, שיהיה זהיר בעסקיו שלא לגלות מה שאינו נכון. כלומר, הרב לא לוקח סתם את כל התלמידים. יש תלמידים שהוא לא מגלה להם, ויש תלמידים שהם הופכים להיות התלמיד המובהק של אותו רב. למה? כי הוא יודע שהתלמיד הזה מדייק בדבריו ושומע וקולט כל תנועה קטנה אצל הרב. ואצל הרבנים הגדולים, צריך לזהות את התנועות הקטנות. כי לפעמים הוא זורק איזה מילה בצד שאף אחד לא שם לב אליה, והתלמידים הטובים אומרים, כבוד הרב, אמרת ככה. שמעת? אף אחד לא שמע. אתה שמעת. לקחת את זה. אני אתן לכם דוגמה. תשמעו דיסק.
כמה פעמים אתם צריכים לשמוע את הדיסק כדי לשמוע אותו? וכל פעם אתה אומר, וואלה, לא שמעתי פעם שעברה את זה. הקטע הזה לא שמעתי אותו. אתה שומע אותו. מה קורה? חמש, עשר פעמים, מה?
לא
דומים, אני חושב מהעשמי האתם, אני חושב מהעשמי האתם, אני חושב מהעשמי האתם.
יפה. נו, זה ברור?
לא. למה 101? הרי 100 ויכול להיות מיליון. לא כתוב 101, דרך אגב. כתוב 100 פעם ואחד. זאת אומרת, האחד הוא לא עוד אחד על 100, אלא הוא הכולל. כשגמרת, כשסיימת ללמוד 100 פעמים משהו, בפעם המאה פעם ואחד, האחד הזה הוא לא 101, הוא הכולל שפתאום פותח לך את העיניים על כל מה שלמדת עליו. זה האחד. וזה יקרה לכם בחיים. אתם תלמדו, שום דבר כביכול לא נכנס. יום אחד, בסיור אחד מן הסיורים, זה הסיור. פה, הכל נפתח, כל מה שהיה לפני. מה קרה? היה דיוק של מילת מפתח, שאצלך זאת המילה. ובשבילך זה המפתח. בלי המילה הזאת לא הבנת עד עכשיו שום דבר. ילדים בבית ספר, מה קשה להם? למה הם לא מבינים? לא, פשוט מאוד. הניסוח של השאלות זה הדבר הכי הכי מסובך. וכשמנקים לך שאלה כמו בטסט של מכונית, אתה מסתגע. זה יכול להיות הכל ולא כלום. אתם מבינים מה אני אומר פה? יש עניין מאוד חשוב. הדבר הזה לכאורה, מה קשה פה? אנחנו מדברים רק על דיבור בינתיים. הרב פה אומר לנו, קודם כל אני מעמיד אתכם על הבסיס של בן אדם. מה זה בן אדם? רוח ממללה. אתה רוצה לכבד את זה? אנחנו יכולים להמשיך. אתה אומר שהדיבור לא חשוב? אז מה ההבדל בין תשארת להוד? מה ההבדל בין הוד ליסוד? מה ההבדל שכשהילד שלך שבר קוס ושחד ושלום הוא רוצה לקפוץ מהחלון אתה תצעד באותה רמה? אני עכשיו מעביר לכם לפלטפורמה אחרת. אם אתם כאימהות שואקות בבית מרימות את הכל על כל דבר באותה רמה, זה לא חינוך. לא חשוב מה עשה הילד, הכל באותה רמה של דרמטיות, כאילו לא יודע מה קרה פה, סוף העולם. כולה חלב שנשפח על הרצפה. מה עשית? אותו דבר אם הוא היה קופץ מהחלון. מה עשית? אין מינון, אין דיוק, אין משקל לדברים, אין משקל להרגשה, זה לא חינוך. החינוך זה דיוק בדברים. אומרים לילד, שיקרת. לא אומרים לו, אתה שקרן. אומרים לו מילים שלא מגדירות אותו. גנבת. אבל אתה לא גנב. זה קובע. זה הראשון. השני נקרא האי אפשר. כן, היה האינו נחות. תשימו לב, אינו נחות. אנחנו כבר צריכים להוריד הרבה דברים אינם נחוצים, אנחנו אומרים אותם, סתם זורקים אותם באוויר, בחלל. האי אפשר עכשיו, מה זה אי אפשר? פירושו. כי אין השפה שולטת בהם לדבר מאומה מתכונתם לרוב דקותם ורוחניתם. זאת אומרת, כל מה שתאמר זה אי אפשר. אי אפשר לבטא את הדבר הזה, אי אפשר לדבר באמת על העניין הזה, אתה סתם עכשיו מסתובב מסביב ואתה מבלבל את האנשים. אתה פשוט. יש מקומות שבהם צריך לשתוק. יש דברים שלא צריך לדבר עליהם יותר מדי. צריך לחיות, צריך להתקדם בחיים. כן.
יש
כמה
דברים
שנראה לי בזמן בתקופה שלי.
זאת אומרת, אי אפשר להגדיר. נגיד בחשיבה
של ההצלחה הפרטית, כיוון
שזה כבר נאמר, הזכות,
אז
אני
צריכה לעמוד
מאחורי הישר, אז מאחורי ה...
לא נכון.
אני צריכה לעמוד
מאחורי,
והוא כבר נכון.
עכשיו, ברגע שאת מוציאה דברים מהפה, ברגע שאת מוציאה מציאות לעולם, יש לך אחריות על הדבר הזה. בסדר, אי אפשר להחזיר את זה אחורנית, אני מסכים. אני מסכים עם זה, לכן אני אומר שזה נקרא לימוד, זה השני. עדיף, יש הבדל, אומרים חז"ל, בין חכם לסופר חכם. החכם יודע לצאת מכל הבעיות. הסופר חכם אפילו לא נכנס אליהם. בסדר? אז זה בדיוק העניין, התשובה שלך. נכון, צריכה להתמודד עכשיו עם מה שפלטת בחוץ. אפשר צריכה להתמודד, כי אפשר להחזיר את זה אחורנית, זה קשה. אז בהנהגה הכללית הכוללת גם זה היה צריך להיאמר. אבל אל תיכנסי למכתוב של בני ישמעאל. אנחנו צריכים לקלוט כי בני ישמעאל שהם רוצים, או כשהם עושים מה שהם עושים, זה מכתוב. אין לך שום אחריות על שום דבר. פה יש לנו אחריות, יש לך רוח ממללה ויפח באפיו נשמת חיים, זה נשמת חיינו. לכן צריך לדייק. אז יש דברים שהם לא נחושים, כמעט לאט לאט, זה לוקח שנים, אבל זה דרך חיים. ויש דברים שהם בלתי אפשריים. לפיכך כל ניסיון להלבישם במילים אינו עשוי אלא להטעות בהם את המעיינים ולהטותם לדרך סב. שזה נכתב לעוון היותר גדול ממשור. אתה סתם מבלבל ואתה יודע שאתה לא יכול להגדיר את הדבר הזה. למשל, תגדירו לי את קוץ הדריכות. שאנחנו שרוצים להגדיר את אין סוף ברוך הוא. למה התורה מגדירה את האין סוף בשבילה? אין סוף. כי אין שום מילה בחיובי שיכולה להגדיר. אז אנחנו מגדירים בשבילי. אין. רגע. איך אומר הזוהר? מהי ההגדרה? דלת מחשבת תפיסה בכלל וכלל. שום לא יכול להגדיר. אז אני לא אכנס לזה. אל תתחיל לבלבל את הילדים ולהגדיר להם מי זה הקדוש ברוך הוא. עוד טעות בחינוך. אמא, מי זה הקדוש ברוך הוא? אל תיכנסו למלכודת הזאת. אלא, מה צריך לענות לילד ושואל שאלה כזאת? תשובה שהוא לא יכול להביא. אז אין סוף ברוך הוא המתעלה על כל העולמות, יושב בכתר עליון, כתר עליון. הילד מסתכל עליך? אם תגיד לו, זה מישהו שיושב למעלה ומסתכל עלינו, אתה בונה מיני עבודה זרה. הילד שלך יגדל, כמו סמבל, שבסופו של דבר יפתח דמות אנושית לאלוה, שיושב על איזה כיסא חד ושלום וכו' וכו'. וזה מוליד כל מיני טעויות של עבודת אלוהים. צריך מאוד מאוד להיזהר. פה זה דרך חיים. עוד פעם, אני אומר לכם. אמרתי. תשובה שהוא לא מבין, תשובה שמגדירה לו עוד פעם, זה דבר אינסופי וגדול מאוד שהוא ירגיש להגיד וואו, לא הבנתי כלום, יפה. זה בדיוק מה שאני רוצה, שלא תבין כלום. נכון, אסור לרדת לרמה של הילד. רצו לעשות את זה הנוצרים, בסוף נהיה להם איש אלוהים. הם הורידו את אלוהים בדמות איש. זה בדיוק מה שעשו הנוצרים. לא, אני אמרתי. כשאת יורדת ומסתירה. נכון. את רוצה לרדת לרמה של הילד?
אני לא
יורדת
לרמה של הילד. אני לרדת.
מה זה אני? את לא יכולה. זה דברים שאסור, הנה. אי אפשר. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. אם אני מדבר על מכונית, תרדי לרמה של הילד, יותר נמוך אפילו. אבל פה אני מדבר על אלוה, נתתי דוגמה אחרת. בסדר? לא כל מה שקודם. האלוה. נכון. יש עוד דברים. יש עוד דברים שאנחנו לא יודעים עדיין להגדיר אותם. כן? כל הספר יפתח את זה, כן? זה סיור מורכב, זה סיור שהוא שלם בהרבה דברים, זה פסיכולוגיה גם.
ועל כן כדי לגלות משהו מעניינים כגול אלו צריכים רשות מן השמיים, זאת אומרת זה כבר נבואה, או אדם שיודע שהוא קיבל רשות, ומי יודע שהוא קיבל רשות? רק מי שקיבל. כן, כמו שתגיד לנביא, מאיפה אתה יודע שאתה נביא? מאיפה אני יודע? אני נביא. קיבלתי. אני יודע שאני נביא. שזהו חלק הבית מהסתרת החוכמה. זה החלק השני, עוד לא הגענו לזה. אולם גם דבר הרציון הזה, צריך דיור.
ברור.
בוודאי. ברוך השם שזה ברור. זאת אומרת שיש כאן עניין בניין. הרשות מן השמיים לא נרחיב היום, כי השיעור כבר די מורכב, אבל אני מבקש באמת, מי שמעניין אותו השיעור, לדייק בשעה, כי בדרך כלל אני לא אוהב לעבור את הגבול של השעה, ועשיתי את זה עכשיו בניגוד לרעיון הפנימי שלי. אני אוהב להגיע בשעה מסוימת ולצאת בשעה מסוימת, ולכן השיעור יתחיל ב-8 בדיוק, ויסתיים בעזרת השם ב-9 בדיוק. תודה רבה.